הפסוק בדברים ט"ז מקור א', שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך, ואז פתאום לא תיתן לך אשרה אצל מזבח השם אלוקיך. מה זה קשור? מה זה קשור? שופטים ושוטרים, הבנו. מה זה קשור עכשיו? עץ עבודה זרה? אל תיתן עץ עבודה זרה ליד המזבח. למה? למה להרוס את הטקס? אתה עכשיו אומר, שופטים ושוטרים, תיתן לך בכל שעריך, איזה נפלא, צדק, צדק, כל כך יפה. תשמע, אל תשים עץ עבודה זרה אצל המזבח. איך אומרים? קצת טקט. מה עכשיו עץ עבודה זרה ליד המזבח? אומר רשי, דאמר ריש לקיש, סליחה, עומד הגמרא, זה לא רשי, רשי לא מביא את זה, אלא הגמרא בעבודה זרה, נ"ב עמוד א', דאמר ריש לקיש, כל המעמיד דיין שאינו הגון, כאילו נוטע אשרה עץ עבודה זרה בישראל, שאינם השופטים ושוטרים, וסמיך ללא תיתן לך אשרה כל עץ. אתה מעמיד דיין שאינו הגון, זה כמו עבודה זרה. למה? בסדר, זה לא בסדר. למה עבודה זרה? תגיד, זה לא הגון, זה לא ישר, תרמה, לא יודע מה עשית. בסדר, למה עבודה זרה? הוא מסביר הרב קוק, מקור בית ישראל ותחייתו, פסקה ג', אומר הרב, מרכז החיים של נשמת ישראל במקור הקודש היא. כלומר, אם אתה רוצה לדעת מאיפה יוצאת כל החיות של נשמת ישראל, זה במקור הקודש. כיוון שיש כאלה ששמעו ויש כאלה שלא, נגיד בקצרה. מקור אצל הרב זה מעיין. מעיין. איזה מעיין מדובר? מעיין הקודש. מה זה הקודש? הקודש זה מעיין החוכמה. מאיפה אנחנו יודעים? ראשית חוכמה יראת השם. אז ראשית אומר הזוהר שווה חוכמה. טוב, הלאה. בראשית ברא אלוקים, אומר תרגום ירושלמי, בחוכמתה. אז הראשית שבה נברא העולם היא החוכמה. קודש ישראל להשם, ראשית תבואתו. כלומר, השורש של השורש של נשמת ישראל בא חוכמה, בקודש. וזה נקרא קודש. אז ראשית קודש וחוכמה, אותו מקום. אותו ספירה. אז בעצם אומר לנו פה, מרכז החיים של נשמת ישראל, באותו מעיין שמימי, שהוא אמנם בלתי נתפס בשכלנו, אבל הוא זה שבסופו של דבר משם נובעת הנביאה לתוך נשמתנו, במקור הקודש היא. ואז ממי למה? שמה במקור הקודש, בכבוד הרב, החזיק את דף מקורות של השיעור שזכינו להעביר ביום עיון, על האחדות הכוללת, שמורנו ורבנו, נזיר אלוקים, הקדוש, קודש קודשים, הרב הנזיר, כשהוא סידר את אורות הקודש, אז הוא בעצם מצא מערכת חוכמת הקודש, הוא קורא לזה, שזה חוזר עוד פעם על אותה נקודה, חוכמת הקודש ואורות הקודש, ושמה הוא מסדר את המערכות, באחת המערכות, באחד המאמרות זה האחדות הכוללת. מה פירוש? שיש עולמות גבוהים יותר, ששם הכל זה נקודה אחת שממנה אחר כך הכל מתפרט. בעבר המדע סירב לקבל את זה. היום המדע מודה שיש הרבה סימנים בתוך המציאות הפיזיקלית שלנו היום, בכלל המציאות פה בארץ, שהכל התחיל באיזושהי נקודה אחת שהכל היה כלול בה. אז זה בעצם, בפנימיות התורה אנחנו כבר יודעים מזמן. אז במקור הקודש זה נקודה אחת שכוללת הכל. מי מילא אומר הרב, אין בנו ערכים פרודים. אין בנו ערכים פרודים. זה לא, יהיה אדם בביתך ורומאי בצאתך, כל הדמה פתאום. אנחנו אחד, הכל אחד, חיי המשפחה, העבודה, הבית מדרש, התפילות, הכלכלה, הפרנסה, הכל אחד. אין בנו ערכים פרודים. האחדות שוכנת בנו. מה זה שוכנת? כי זה השכינה הקדושה. כמו שהרב הזכיר, מי כעמך כישראל גוי אחד בארץ. כי בארץ השכינה מתגלה מתוכנו, אז לכן בארץ אנחנו אחד. אז אומר פה הרב, האחדות שוכנת בנו, ואור השם אחד חי, חי, חי בקרבנו. זה החיות שלנו. ככה אנחנו, גם כשאנחנו הולכים למכולת. אור השם אחד חי בקרבנו. הדינים, דיני תורה, שזה בעצם המשפט, דיני תורת אלוקים חיים, מציינים אותנו מכל עם ולשון. למה המשפט עושה אותנו שונים? אומר הרב, הקודש הוא פועל בקרבנו פנימה. שאיפות חיינו הכלליות אליו הן הולכות. כיוון שאין לנו חיים אחרים, רק החיים שבאים מן הקודש. אז בעצם אותו קודש שמאיר בתוכנו, כל מדרגות החיים משתפלות ממנו. אז כל דבר שאנחנו נוגעים בו, אנחנו נוגעים בו עם הקודש שמאיר במרכז החיים שלנו. אז כל דבר שאני אפנה אליו, אני לא יכול לפנות אליו, אלא מתוך מרכז החיים שלנו שהוא בקודש. עכשיו אומר הרב, יש נטיפות של קודש בכל עם ולשון, אבל ערכי החיים כולם אינם צומחים מזה. לא כן בישראל. פעם באו נוצרים לרב צבי יהודה. רצו לשבת איתו. טוב, מה הוא יגיד להם? אנחנו עם סגולה, אתם לא מה? אמר להם, תשמעו, אני אגיד לכם מה. בכל עם יש דברים קדושים, יש נטיפות של קודש בכל עם ולשון. אבל אצל עם ישראל, הכל קודש. הכל קודש. אתה הולך למכולת, זה קודש. הצבא, קודש. הכלכלה, קודש. שיומות לילדים, קודש. הכל, אנחנו, אין אצלנו משהו בחוץ, הכל מחובר לקודש. וזה בעצם ישראל ותחייתו ג', זה מה שהוא בעצם אמר להם. אומר הרב, בכל דרכיך דעהו, שזה פרשה קטנה שגופי תורה תלויים בה, הכוונה היא שהכל כלול בה בעצם. כל דרכיך, מה הכוונה? כל שאיפת החיים וכל חפץ החיים. הקניין ותשוקותיו, בן אדם קנה, סט צלחות. טוב, מסתכל מאחורה, כרגיל, made in China. טוב, בסדר. עכשיו, מה עושים? אז תקשיבו טוב, הוא צריך לטבול את זה. למה? נגיד שהיה משגיח צמוד, 24 שעות ביממה, לשמור על הכלי הזה, שאף אחד לא ישתמש בו. מרגע הייצור, עד שזה מגיע אליך למטבח, לא נגע בשום דבר. אז למה צריך לטבול? בגלל שזה עבר מבעלות של גוי לבעלות של יהודי. עד כדי כך שבמחירת חמץ, אומרים לך, תיזהר, אתה לא מוכר את הכלים. רק את החמץ שבלוע בכלים. יש כאלה שאומרים לי, זהר, ויכול, תמכור את הכלי, תצטרך ללכת לטבול אותו, אבל הוא אצלי במטבח, הוא לא זז. כן, כשזה נכנס לקניין של יהודי, כלי מאכל שנכנסו זכוכית, מתכת, כולי, נכנסו לקניין של יהודי, אתה צריך לטבול מצד המעבר של הקניין. אז אומר הרב, הקניין הוא תשוקותיו, גם אצלנו, גם זה בא מן הקודש, העושר, הכבוד, הממשלה וההתרחבות בישראל. אין אצלנו אימפריאליזם כמו אצל האנגלים, אצל האמריקאים, אצל האירופים, אין כזה דבר. כשאנחנו רוצים את ההתרחבות של הרחיב עם מקום ההולך, זה בא מאיפה? מן הקודש, מרצון לגלות אור השם בעולם. ממקור הקודש הם נובעים. על כן המשפטים הם קודש קודשים בישראל. אם אפשר כוס מים, אני אודה לכם, מחילה מכבודכם. על כן המשפטים הם קודש קודשים בישראל. למה? כי כשבאים אל משה רבנו ומבקשים ממנו משפט, מה אומר משה רבנו? כי יבוא אליי העם לדרוש אלוקים. מה אלוקים? הוא בא לבקש את החשבון מקולת שלא שילמו לו, אז הוא תובע את הבן אדם. שריך, אני כבר ברכתי שהכל בתחילת השיעור, אז אל תתפלאו שאני לא מברך עכשיו. לכאורה הרי הוא בא לתבוע את החוב הקטן שלו. לא שילמו לו. איך יכול להיות? הוא בא לדרוש אלוקים? אומר להם משה רבנו, כן. המשפט בישראל מראה שגם במקום של הקטנוניות הכי קטנה, בעקב תשמעו, הכי עקביים, הכי נמוך, הכי קטן, הכי מריבה, הכי מחלוקת. גם שם נכנס אור השם, וגם שם צריך משפט לדרוש אלוקים. אז דרישת אלוקים של המשפט מראה את הסגוליות הישראלית, שאצלנו אין משהו שהוא פרוד, שהוא בחוץ, הכל ממקור הקודש. אז זה משפט, אבל שימו לב מה יוצא, יוצא שהמשפט מוריד את אור השם מהאין סוף שם הבלתי נתפס, אל המציאות הארצית, ולא רק למציאות הארצית, אלא על הפינות הקטנות של המריבות של המציאות הארצית אפילו, כן? טוב, בפרשה שלנו, פרשת שופטים, יש אחרי ה... בכל. הדיינים נקראים אלוקים, זה מה שאתה אומר? כן, בלי לשמוע אותך, הבנתי מה אתה מתכוון. שריך. כן, נקראים אלוקים, כי השכינה שורה שם. מורידים את אור השם. עכשיו, וזה דרך אגב מתחבר לדברים שהרב אמר, בככל אשר ירוחה. כי לכאורה עם טעות אז מה? אלא שיש מצבים שהקדוש ברוך הוא מוליך לך מהלך מסוים, הוא מסדר להם את הראש, וככה יצא, וזה רצון השם. למרות שזה נראה לך טעות מבחינה לוגית, מבחינה למדנית, אבל מבחינת רצון השם עובר דרכם. זה אולי הסוד הגדול של מה שזכינו לשמוע כאן את דברי הרב שליטה. וממשיך הלאה. אז זה היה השופט. עכשיו בואו נעבור לנביא. מה הסיפור של נביא? טוב, עזוב, נביא, זה שמה בשמיים. אולי זאת הזדמנות לשאול את כבוד הרב. יש סיפור על הרב הנזיר. שהוא אומר שהוא נכנס לישיבת מרכז הרב, והוא שאל אנשים, מה אתה רוצה להיות שתהיה גדול? מה אתה רוצה? אני רוצה להיות רב, אני רוצה להיות זה, אני רוצה להיות זה. ואז הוא אומר להם, מה, אף אחד לא רוצה להיות נביא? הרב מכיר את הסיפור הזה? זה סיפור אמיתי או שזה אגדה? נשמע טבעי, נשמע הגיוני. כן? יחו, מה זה, אף אחד לא רוצה להיות נביא? וביומן האישי של הרב הנזיר, בסדרה הזאת נזיר אחד, שלושה כרכים, ביומן האישי רואים את הרב הנזיר, הולך להרים לפה, מתבודד, יושב בישיבה וקורא את המשניות ומחכה שהאור של המשנה יתגלה אליו, ואז הוא רומז שבעלות השחר פתאום הרגיש כל מיני הבנות שלא בא בדרך הרגילה, והוא היה כל הזמן במהלך של חיפוש נבואה. בסדר? אז נבואה, אבל זה שם, אתה יודע, זה משהו ריחופי כזה. אז ממתין לכולנו היום חידוש מדהים, שהחידוש המדהים הזה, רבותיי, אחרי שזכיתי לפסחינו כולנו, כי אני תמיד אומר בשם רב אברום זצל, שהתשובות לפי השאלות של לפי המעשים של השואל. כלומר, כל השיעור היום זה לפי המעשים של כל מי שבא לשמוע את השיעור היום, כן? הפסקה שנלמד עוד רגע, היא פשוט, זה נראה לי כאילו שהרב הנזיר ראה את הפסקה הזאת אצל הרב, ומתוכה הוא נתן את השם לבן שלו, הרב אליהו יוסף שאר ישוב, זכר צדיק לברכה. מה הקשר בין אליהו ליוסף לשאר ישוב? אז בואו נתחיל. קודם כל בפרשה, מקור ג', דברים י"ח. נביא מקרבך, יקים לך השם אלוקיך, כמובן כדרכנו בדילוגים. אך הנביא אשר יזיד לדבר דבר בשמי, את אשר לא ציוויתי לדבר, אני כבר, מה שנקרא, יסדר את העניינים, כמו שהפסוק שם מתבטא בלשונו. אז מה כתוב פה? שיהיה נביא. בתוך כל המערכת הרגילה של עם ישראל, יש נביא. וזה מה שהרב קוק כותב באורות, ספר אורות, שבעצם חסרון רוח הקודש בישראל, זה מום ומחלה מחאבת. זה לא נורמלי שאין נביא. איך רואים את זה? שאול המלך הולך לחפש את האתונות. טוב, הוא לא מוצא אותם, אז מה עושים? הולכים לנביא. שואל אותו, תגיד, איפה האתונות? אתם מבינים? כלומר, הם היו בתקשורת עם הקדוש ברוך הוא דרך הנביא, בצורה יומיומית, לצערנו היום, כל האנרגיה הזאת לאן הולכת, לכל מיני כאלה ברדיו, אתם יודעים. לפי תאריכים לועזיים, ותשפחי שמן ביום שלישי, ושתערבבי אותו קצת עם זה, וכל מיני שם ירחם, כן? אבל יש צורך טבעי בעם ישראל לנביא. בן אדם מחפש מה לעשות, איך לעשות. אז דוד המלך, אחרי שמשכו אותו למלך ישראל, עוד היה לו המון עבודה, בריחות ורדיפות, והשם יצילנו, לא עלינו, כן? אבל בכל זאת, היה לו אמירה של נביא, תעשה כך וכך. זאת הדרך, והגרא בפירושו למשלי אומר שזה חלק מהצער על החורבן, שבעצם היום אין לנו איך לדעת מה אני צריך לעשות בחיים? כאילו, לאיזה כיוון ללכת? בכל אופן לענייננו, אז עדיין נביא נראה לנו משהו, אבל בכל זאת, נבואי כזה, משהו מרחף. אומר לנו הרב, תראו מקור ד', קובץ ו', פסקה ראש צדי א', אליהו הנביא בעשייה. אליהו הנביא בעשייה. היינו מצפים למצוא אותו, אני לא יודע, איזה עולם גבוה, אולי הבריאה, אולי מה... אליהו הנביא בעשייה, להעלות אל מרומי הקודש את כל הערכים המעשיים, לקחת את הערכים המעשיים הארציים ולהעלות אותם אל מרומי הקודש. ממשיך הרב ואומר, וזאת היא התכונה המשיחית באמת, זאת המשיחיות, להעלות את כל הערכים הארציים אל מרומי הקודש. ובזה מתאחדים כל העולמים, ככה מאחדים שמיים וארץ. כשאתה מעלה את המציאות המעשית, הארצית שלך, אל מרומי הקודש. עכשיו, אומר הרב, אז זה בינתיים היה לנו אליהו, הוא בעשייה, נכון? אומר הרב, ותכונת ברית הקודש לישראל, ברית הקודש זה יוסף הצדיק, נכון? ותכונת ברית הקודש לישראל, לקדש ידיד מרחם, וצאצאיו חתם באות ברית קודש, להציל ידידות שערנו משחת, למען בריתו אשר שם בבשרנו, מה זה? בעצם הוא אומר שכל עבודת הברית, היא למעשה התקשרות של הבשרנות היהודית, שהקודש ייכנס לתוך הבשר. באורות ישראל הרב כותב, שאומות העולם לא מסוגלים להבין. מילא תגיד שיש קודש, ואתה מרסן את הבשר על פי הקודש. אבל להגיד שהקודש חודר לתוך הבשר עצמו? שהבשר נעשה קודש? הגוף של היהודי? עד כדי כך שהרב מדבר על השרירים החטובים והאיתנים וההתעמלות של צירי ישראל, כמו הכוונות והייחודים של המקובלים, ואנשים מסתכלים עליו, כמו שהרב שאול אמר, נבהלים, מה זה היהודי הזה? מה זה התורה הזאת? והרב אומר להם, כן, עכשיו כשהקודש יתחיל להתגלות בעם ישראל, אתם תראו שהשרירים, כן, זה לפעמים, אתה רוצה שהילדים ילמדו תורה? פתאום אתה רואה ילד, מתחיל להשקיע לא רק בלימוד תורה, אלא גם בשכיבות צמיחה ומתח, וואלה, הוא בונה שרירים יום ליום, כבר אתה תשים את היד שלך ביד שלו, אתה הסתבכת. זה שהוא קטן ממך באיזה 30 שנה לא עוזר. אז פעם, מה היה עושה אבא תורני? היום על הבן שלו, תשמע, זה גויים, הם בונים שרירים, וכל מיני, לא משנה, לא נוסיף את שיטות הדיבור של המוסר שהיה פעם. אבל היום, טוב מאוד, טוב מאוד. אבל אתה צריך ללמוד תורה, כדי שיהיה טעם בכל השרירים האלה. שיהיה לך מה לעשות איתם, כן? אבל אתה בונה שרירים, נהדר. תהיה בריון, תהיה חזק. אז יהיה לעם ישראל גיבורים, כמו דוד המלך. מה אני חושב, דוד המלך היה הפרייר? היו באים מלכים, נכנסים אצלו לארמון, רואים על הקיר קשת, איך קשת הייתה עובדת, הם לא ישים את המיתר כל הזמן, כי הוא יישחק. אז מה הם היו עושים? היה את המוט של הקשת, ואז דורכים את הקשת, ככה, והם שמים את המיתר, ועכשיו משתמשים בקשת. בקיצור, הם עוברים, רואים על הקיר קשת של עץ באיזה אובי, לא יודע כמה. משהו עווה. אז מלך אחד אומר לשני, תשמע, זה לא אנושי, בן אדם לא יכול לקופף כזאת קשת. ואז דוד המלך היה ניגש לקיר, בלי לומר מילה, כמו שאומרים, מוריד את הקשת מהקיר, דורך אותה, שם את המיתר, וזהו. איך אומרים היום? הם כבר היו משקשקים. אמרנו, לא כדאי להסתבך איתו. דוד המלך היה בריון, אבל כשהוא בא לגוליית הוא לא מסתפק בעוצמות הפיזיות שלו, אלא הוא בא בשם השם אלוהי מערכות ישראל. האיזון המיוחד הזה, זה סוד גדול. אבל אנחנו ניכנס לפסקה שלנו, בואו נמשיך. אז אומר בעצם שהברית בבשר היא בעצם זאת שנותנת את הכוח להרים את כל הערכים המעשיים אל הקודש. אומר הרב, לקדש ידיד מרחם וצאצא, זה קראנו הרדיקליות, רואים שורה שלישית במקור ד', הרדיקליות האלוקית, שמים לב? רדיקליות. אין תורה יותר רדיקלית מתורת הרב קוק, ויחד עם זה בבת אחת, וזה הדבר המדהים, אין תורה יותר עדינה מתורת הרב קוק. שמתם לב? תורה שהיא שיא העדינות, הכל בהסברה, הכל בדעת, הכל באהבה, הכל בסבלנות, ומצד שני, תורה שבאה לעשות את המהפכה הכי גדולה בעם ישראל. וזאת הדרך, זה האיזון. אז פה אומר לנו הרב, הרדיקליות האלוקית של אליהו הנביא, שלא לפסוח על שתי הסעיפים, היא תוצאה מהשלמות האופיית, קינת הקודש. מה זה קינת הקודש? לקשר את כל העולם הירוד, את עולם העשייה כולו, לברית השם. זאת העבודה של אליהו, ובוא נבין שאנחנו צריכים להביא את אליהו, כמו שהרב כותב, איגרת קי"ב, אנחנו צריכים להביא אותו. לא חכות שהוא יבוא. אז אומר לך פה, הנה, זאת הרדיקליות. על מה היא בנויה? לקשר את העולם הירוד, את עולם העשייה, לברית השם. האחדות התהורה, הדעת עליונה וזקוקה זו, מוכרחת היא לשאת בתוכה את האידיאליות הרדיקלית של כל ההוויה. והתקדישתם, והייתם קדושים, כי קדוש אני השם אלוקיכם. וזכויותיהם של ישראל, אנחנו לא ניכנס עוד כאן, כי זה בעצם קצת יהיה עריכות. פה הרב נכנס קצת יותר להבנות רוחניות יותר, שמסבירות שבכלל ישראל, בכלל, נמצא כל הקודש הזה, גם כשהוא במצב שכלפי חוץ זה לא נראה ככה. אז בעצם מה העניין של עם ישראל? חיבור של כל העולם המעשי אל הקודש. טוב, בסדר. אז יוצא לנו עכשיו מאוד יפה בשם של הרב אליהו, שהוא בעצם בא לקשר את העולם הירוד אל הקודש. יוסף, זה בנוי על הברית קודש, ברית הבשר, שזה נותן לנו את הכוח להרים את המציאות הארצית אל הקודש, שער ישוב, להשיב גם אל הקדוש ברוך הוא את כל השער, את כל מה שעוד לא תוקן, את כל מה שעוד לא חובר, את כל מה שצריך להשיב לארץ ולהשיב לתורה ולחבר את הכל. איך זה יתבצע כל זה? על ידי עבודת אליהו, יוסף, שער ישוב. אני אומר שייתכן שהפסקה הזאת ממנה, אולי ממנה שאב, פחות מהרעיון של הרב הנזיר את השם של הרב שער ישוב זצה. בכל אופן, אז מי שעוד יש לו ספקות, אולי בכל זאת אליהו, עולם העשייה, מה הכוונה? תראו איתי אחד מקור ה', אורות הקודש ג' שין סמך ה', אומר הרב ככה, אליהו, מפני שהוא כולל את הקדושה של עולם העשייה, הרי הוא סופג ברוחו את כל הנטיות הנדרשות לשכלולו של עולם זה, עד כדי הכשרתו אל ההרמוניה השלמה אל העולמות שלמעלה. אומר הרב בעצם שאליהו הוא בקי בעולם המעשה. כי כדי להכשיר, לשכלל את העולם העשייה, להכשיר אותו להרמוניה השלמה של לחבר אותו אל העולמות שלמעלה, אתה צריך להיות בקי בעולם העשייה. אתה לא יכול להיות רחפן כזה שלא יודע מה הולך בעולם המעשה. אליהו הנביא, רבותיי, שמעתם איזה טיפוס הוא? אתם מבינים איזה אופי יש לו? יש לו אופי עם כל הרדיקליות ותיקון עולם. על מה מדובר? קישור של הקודש לעולם העשייה. בשביל זה הוא צריך להכיר היטב את עולם העשייה, כשאל תשכחו שהוא בעצם המלאך גם של תורת הנסתר. הוא זה שבא ומגלה לכל הארי הקדוש, לכולם, הוא זה שמגלה את תורת הנסתר. אז זה מדהים, ממשיך הרב ואומר, כשם שבתחילה, לפני התבשמותו, הכיר יותר מכל את עומק הכיעור והזיהום שעולם שפל זה שקוע בתוכו, כמובן שהוא היה איש מעשה, הוא ידע טוב מאוד לראות איפה נמצא, תסלחו לי, הזוהמה, כמו שהרב אומר, כן? הוא ידע טוב מאוד, כלומר, אנשים אחרים היה אפשר לעבוד עליהם. תראו, אחאב היה מלך מוצלח ברמה שאי אפשר לתאר, כי מדומני חז"ל אומרים שהוא שלט בכל העולם. הוא היה מלך מוצלח ברמה שלא תתואר. כלומר, אם לא אליהו, יכול להיות שאנשים היו נסחפים ואומרים, בסדר, יש קצת איזה עבודה זרה פה ושם, אבל בסך הכל ככה, בסך הכל אחרת, אבל אליהו הכיר היטב את עולם העשייה, ואיך אומרים, עליו אי אפשר היה לעבוד. הוא לא היה נביא רחפן, הוא היה נביא ששייך לעולם העשייה. אז הוא ידע להבין את כל הזוהמה איפה היא נמצאת, ומפני כך, קינה באש שלהבת, לבאר את רוח התומה והמחזיקים בו. אומר הרב, אותה היכרות עם עולם המעשה בדור שלנו, אצל אליהו הנביא וכל ההולכים בדרכו, צריכה לשנות כיוון. למה? כי העולם כבר התבשם, אז מה עכשיו? כן יכיר אחרי ביסומו את כל ניצוץ קודש שבעולם זה, להעלותו ברוח שלום וישיב לבבות על בנים ולב בנים על אבותם. אומר, החכמי עולם העשייה, שהם לכאורה בצד הנבואי, בצד הרוחני, בצד הפנימי, אתה מצפה שהם יהיו רחפנים, לא, 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 הם מחוברים היטב היטב לעולם העשייה, ומה הם עושים עם זה? בדורות הקדומים אליהו עשה מזה קינת השם, כי זה היה דור עוד לא מתוקן, אבל בדורות האלה שהעולם מתבשם, מה הוא עושה מההיכרות עם עולם העשייה? להגיד, תשמע, נכון שהם לבושים ככה, או לא לבושים, נכון שהם נשמעים כאילו הם לא אוהבים, עזוב, קצת טיפה ליטוש, טיפה דברי תורה, קצת אהבה, כמו שהרב הזכיר, דברי הרב צבי יהודה, אוהב את הבריות, לא כדי לקרבן, אלא אוהב את הבריות, האהבה הזאת, ואתה פתאום רואה את האנשים האלה, שקודם היו כמו איזה רוטוויילר, דתיים, הזה, פתאום הוא איתך, פתאום הוא מחובר, ופתאום הוא מתחיל להשתפך. כשאני סיימתי מילואים, אחד הדברים שהפריעו לי, זה שאני נזכר אותנו בתור חיילים, מסתובבים ברחובות חברון כדוגמה, נכנסים לאיזה קרם, תופסים קצת איזה שקט בין העצים, ואז מתחיל כל השאלות האלה, תגיד, למה ביהדות מתייחסים לאישה ככה וככה? ואז פתאום אנחנו מתחילים לזרום. כשיוצאים מהקרם, איך אומרים? הוא נכנס רעב ויצא שבע. הבן אדם פתאום באורות, לפני איזה שנתיים, לא יודע, שנה, מישהו אמר לי, לא זוכר מי זה, אמר לי שהוא פגש איזה אחד שהיה איתי במילואים, ואני לא ידעתי, אמר לו ככה, אני נזהרתי כל הזמן לא לעלות איתו לעמדה בשביל שלא יחזיר אותי בתשובה. זה היה המילואים שלי. אני הייתי בא לחודש, התוועדויות. עכשיו שתבינו, יש אחד, הוא אחראי פה על אחת השגרירויות, הוא קצין הביטחון שלהם כבר שנים רבות. קרח, עם הגיל, ומה שנקרא, לא התחתן אף פעם, ובכל זאת הוא כאילו נשוי. והוא, אנחנו מגיעים עם הנגמשים, הוא קופץ החוצה, אני עד היום זוכר את הסיטואציה, הבן אדם קופץ החוצה עם הנגמש, חבר'ה מהר, סדר את הנגמשים, אסווה, צ'יק צ'ק, והתוועדות. מי שם מסתכל עליו, מאיפה הבן אדם הזה נחת עם ההתוועדות הזה? מאיפה? כלומר, שהלבבות פתוחים, השאלה אם אתה הדתי בא עם תורה גדולה, מהירה, רוחנית, שפתאום הבן אדם אומר, וואו, זה מה שחיפשתי. אז ייקח לו קצת זמן להשתכנע, כי הוא עם תעמולה שדתי זה משהו לא רציני, או יותר גרוע, חס ושלום. אבל ברגע שהוא התחיל להרגיש שהאורות תופסים אותו, תופסים אותו, תופסים אותו, תופסים אותו, לא יוכל לעמוד, לא יוכל לעמוד בפני זה. וזאת בעצם העבודה הגדולה שלנו, בשביל זה צריך להכיר את עולם העשייה. אז עד כאן ראינו את השופט שמוריד את האור מלמעלה אל המריבות הקטנוניות. ראינו את הנביא, שאם אנחנו מדברים על אליהו הנביא, מוריד את האור מלמעלה אל עולם העשייה. עכשיו הגענו למלך. תראו איתי יחד, זה הכל פרשת שבוע. כי פרשת שופטים היא בעצם פרשת הממסד בעם ישראל. איך המערכות בנויות, הרשויות. כן? אז ראינו שופטים, ראינו נביאים, עכשיו מלכים. אומרת התורה, מקור ו', דברים י' ז', סום תשים עליך מלך, והיה כשבתו על כיסא ממלכתו, וכתב לו את משנה התורה הזאת על ספר, והייתה עמו וקרא בו כל ימי חייו, למען ילמד להיראה את השם אלוקיו, לשמור את כל דברי התורה הזאת ואת החוקים האלה לעשותם. בסדר, צריך ראש ממשלה דתי, הבנו. לא. לא, ממש לא. זה יכול להיות קטסטרופה. אם הוא יהיה ראש ממשלה דתי וזהו, אז אנשים יגידו, טוב, מה ההבדל? מה? זה לא זה, זה לא מה שיביא את הגאולה. אבל מה אתה רוצה? כתוב שהוא מלך, ושני תורה, כדי שישמור על התורה וזהו. לא, ממש לא. אומר לנו הרב קוק, תראו איתי יחד מקור זין ונתחיל להזדרז, אגרות הראיה איגרת תשמ"ג. יעקב אבינו מגיע לשכם, הוא מתקן מטבעות, שווקים ומרחצאות. מה? למי הוא תיקן מרחצאות? מרחצאות, למי? לשכם ניקים. מה, אתה משועמם? יעקב אבינו! מרכבה לשכינה! אי אפשר תאר מה זה יעקב אבינו בכלל, בלתי נתפס! איש תם, יושב אוהלים! פתאום הוא מגיע לארץ ישראל, סדר מרחצאות, שווקים, שווקים, שוק למוכרי נעליים, שוק ירקות, שוק לפירות, שוק לזה... מה? יעקב אבינו! מטבעות מסדר להם, מה קרה? נהיה המיור של שכם? זה יעקב אבינו קודש קודשים! מה זה הדבר הזה? אומר הרב קוק, איגרת תשמ"ג במקור זין, שיעקב תיקן מטבע שווקים ומחצאות בשכם דווקא, למה? שצפה ברוח הקודש, שהוא מקום המוכן לפורענויות של חלוקת מלכות בית דוד, ולמה שם מרדו שם הרי ברחב עם, כן? ולמה, מה עשו במלכות בית דוד? ויסוד מועסן במלכות בית דוד, ומפני שנחסרה האמונה, שמלך עוסק בתורה וחוכמה כדוד ושלמה, יוכל לעסוק יפה בעסקי העולם של הנהגת המלכות. ובא יעקב, איש יושב אוהלים, בחור ישיבה, ונתן סימן ותיקן מטבע שווקים וחצרות. אומר יעקב אבינו, מה אתם חושבים? אם הוא איש תורה, לא יכול להנהיג מדינה. ככה אתם חושבים, נכון? זה המיצה במלכות בית דוד, זה הנקודה רבותיי. מאסנו במלכות בית דוד, אנחנו, יש חלק בתחנון אומרים את זה מפורשות, מאסנו במלכות בית דוד, על מה? כי אנחנו לא מאמינים שאפשר לנהל מדינה מודרנית עם שמירת שבת, זה לא יכול להיות. מה תעשה עם הרכבת? אתה רואה? דת ומדינה לא הולך ביחד. כן? ואנחנו אומרים, אתם יודעים למה אתם קופצים ככה? כי היום רואים שדת ומדינה לא רק הולך ביחד, זה עצמות החיים של המדינה. שאומרים, ההדתה של צה"ל, כאילו מישהו בזקני המתנהלים החליט לעשות את כולם דתיים. אבל תשמע, אם כל חטיבת גולני שמה ציציות ירוקות, מהמג"ד עד אחרון החיילים, וככה הם נכנסים לעזה, זה לא הולך לא בקמפיין ולא בכלום. עם חטיבה שלמה, חטיבת גולני, האמת היא, זה חטיבה מיוחדת, כן? ובכל זאת, חטיבה שלמה, ככה היא נכנסת לעזה, כולם עם ציציות ירוקות. מה זה? מה, אנחנו עבדנו עליהם? תגידו לי, אומן היום, זמר, שהוא לא בטרנד של התחזקות רוחנית, מישהו בכלל מסתכל עליו? כל עולם האומנות היום, כל הזמרים, כולם בטרנד, והוא צריך גם שהיחצן יחצין את זה, שכולם ידעו שהוא בטרנד רוחני, כי בלי זה הוא לא זמר נחשב. מה, אתם לא רואים? רואים את האור מאיר, רואים את ההתעוררות. אז מה? מה שאנחנו עסוקים היום, וזה בעצם דבר שרוח ירושלמית בחינוך התורני שאנחנו עמלים לעשות בתנועה שלנו, ואנשים פה כבר עובדים. יש פה אנשים שעובדים כל בוקר. תבינו, כל בוקר הבן אדם קו. צריך לגשת לטלפון ולהתחיל להפיץ ולהעביר, כי כל הקבוצות תלויות בו, ואם הוא לא שלח באיזה בוקר או שעשה טעות בקישור, יש עליו ישר זינוק מאיזה, לא יודע כמה, עשרות, הלו, מה זה, איפה השיעור, מה הולך, כאילו עובד אצלנו, כאילו שילמנו לו משכורת. אז זה דוגמה אחת, ויש פה עוד אנשים שממש עובדים, עובדים. פשוט עובדים. זה עבודת קודש, משום שזאת הדרך היום לגרום לעם ישראל להאמין שמה? שתורה יכולה, ולא רק יכולה, מוכרחה להנהיג מדינה. אומר לנו הרב בחבש פאר על חזקיהו המלך, דבר מדהים. אומר הרב, תראו איתי יחד מקור ח', חבש פאר עמוד נון ג', הרי כתוב שחזקיהו המלך ראוי היה להיות משיח. למה לא משיח? כי הוא לא אמר שירה. על מה? מלך אשור בא עם 185 אלף ראשי גייסות, ופתאום הוא קם בבוקר כולם מתים. שפעם לא היו באים והריו יביא את הציוד, הם היו באים עם כל הכסף והרכוש, ובקיצור 185 אלף רק ראשי גייסות ומתים, זה אומר שנפל עליך אוצר של מדינה שלמה, כך מתנה, לא זכית בפייס, זכית בפייס של הפייס של כל הפייס שיש בעולם ביחד. אז זכור הים של עושר, על זה חזקיהו לא אומר שירה. נו אז מה? מה קרה? אומר הרב, תראו איתי אחד, חזקיהו היה צדיק גמור, ועיקר מחשבתו רק בעניין תורה ועבודת השם. ועד רבה, מרוב שהוא אהב תורה ורק תורה, ירד בימיו בשביל שקידתו בתורה, סיוק, קפץ, סליחה, ועד רבה, יישוב הארץ, ירד, יישוב ארץ ישראל ירד בימיו בשביל שקידתו בתורה. והקדוש ברוך הוא היה מצליחה למעלה מדרך הטבע, אבל הוא הזניח. הזניח, כי כל הזמן רק תורה, תורה, תורה. אבל, אומר, אבל רצון השם היה שאף על פי שזהו בוודאי דרך מקודש, ואשרי האיש אשר בתורת השם חפצו באופן כזה, וכמובן שצריכים תלמידי חכמים כאלה שהם רק תורה. מוכרחים, מוכרחים, כמו שהרב מסביר לנו בתחילת תורות התחייה שמה, מוכרחים אנשים שהם יהיו רק תורה, אבל אתה מלך. ממשיך הרב ואומר, אבל יישוב ארץ ישראל היא בעצמה דבר קדוש ונשגב, והצלחת ישראל בארץ ישראל גורמת טובה גדולה לכל העולם, להכיר לכל באי עולם גדולתו יתברך והשגחתו, שידבקו הכל בעבודתו. אם מדינת ישראל היום היא סטארט-אפ ניישן, אז באים לפה, לבית מדרש הזה קוריאנים, לראות מה הסיפור שלנו, לשיעורים שלי. יושבים פה שני נוצרים פרוטסטנטים, באו ללמוד איך מחנכים ילדים, כי גם הם רוצים לחנך כמו ילדי ישראל. פה היה, פה בבית מדרש הזה. כן? אז זה אומר הרב, אם מדינת ישראל מצליחה, ביטחונית, כלכלית, כל העולם בא לראות. וזאת היא תכלית ביאת המשיח, לומר שלום לרחוקים ולקרב הכל תחת כנפי השכינה. והנה חזקיה. כיוון שראה שעיקר הנס היה לתועלת כבודם השם ועושרם, הרבה כסף. וענייני עולם הזה לא היו חושבים כל כך לחזקיה להתעורר לומר עליהם שירה, שחשב שהם מעיקים לענייני עולם הבא והקדושה האמיתית. אז הוא אומר, עזוב תהיל, אני לא אומר שירה על כסף, כולם לבית מדרש. כך הוא אמר להם אחרי הנס הזה. אבל מעלת משיח היא שכל ענייני עולם הזה יעלה אותם להשתמש בקדושה. על כן דבר זה גרם שלא נעשה חזקיה משיח, שראוי לומר לו שירה על הצלחה גופנית של עם השם. כלומר, חזקיה הוא אומר, אתה יודע על מה הוא לא אמר שירה? על הכלכלה הישראלית, על הכסף שנכנס לקופת המדינה. הוא לא אמר שירה על זה, כי צריכים ללכת ללמוד תורה. אומר הרב, ואיך אמר הרב שאול, זו תורה שהפחידה אנשים, לא יכלו ללמוד איך לאכול את זה. אומר הרב, תקשיבו טוב, זאת מעלה עצומה, הוא רק איש תורה, לא מעניין אותו כסף, כל הכבוד, אבל זה לא משיח. כי מה זה משיח? תראו איתי יחד מקור ת', אורות הקודש א', עמוד קופנון א', אורו של משיח, הוא מנהיר את כל העולם, מהפך את כל ההוויה לזוהר תורה. אצל משיח אין דבר כזה, כלכלה, תיקח איזה, לא יודע מה, את צבא, תיקח מישהו, זה, אין כזה דבר. הוא מנהיר, מהפך את כל ההוויה לזוהר תורה. זוהר תורה בכלכלה, בצבא, בביטחון, במדינה, בכל תחום. והנינו נתבעים, אומר הרב, כבר אנחנו, לפני שמשיח מגיע, הנינו נתבעים עם מעמקי נשמתנו לחוש את הגודל הזה גם עכשיו. ביותו שולח רק קווי אור זעירים, זה רק התחיל אמנם, כבר צריך לתפוס את זה. כי הנהורים הכלילים אינם מתמעטים והולכים. כלומר, האור הקטן של הגלות כבר מתחיל להתמעט. ומה יקרה? גם קודם שנתגלה, הריווי הגדול של האור המרומם. ועלול להיות פה איזה תקופה של בלי זה ובלי זה. כלומר, האור הגלות התחיל לרדת. האור הגדול של לראות את אור השם בכל דבר, גם בגשמיות, עוד לא זרח. ועלול להיות מרווח בין לבין שיכול לגרום לדברים נוראים. אז אומר הרב, אנחנו הוכחים מיד כבר לעבור לעבודת השם חדשה. שבעבודת השם החדשה הזאת אנחנו נראה אור תורה בכל דבר ודבר. ותראו את זה מפורט בהמשך פה בדברי הרב, אומר הרב. ואם נוחז רק במידת האור הגלותית, נשאר שוממים. והננו מוכרחים לתפוס מיד את מידת האורה הגדולה, ההולכת וחודרת לנו מאור הגאולה, גם בראשית זהירות תופעתה, ישר לתפוס אותה. ואומר הרב, ותכונת תורה היא, מה, עכשיו תפרט לי קצת, על מה אתה מדבר, תסביר. אומר הרב, תשימו לב טוב מה כתוב פה, וזה התורה שרוח ירושלמית מלמדת, זה התורה הזאת. שימו לב מה הוא אומר פה. הופעת התורה באור העולם כולו. הופעת הקודש באור כל החול כולו, הופעת הרוחניות המזוככת בתוך כל החומריות, הופעת הנפש בתוך כל הבשר, העלת ערך כל החיים, הארת אור קודשי קודשים בכל השלבים של המציאות, בכל התנועות של האש, שמיים וארץ ירננו לשמו. כלומר, אנשים לא רגילים שחושבים תורה זה איזה דבר תורה כזה, משהו ריחופי, אבל שופט מה זה? להוריד את אור השם לתוך המריבה הכי קטנונית. נביא מה זה? כמו נביא מסוג אליהו הנביא, לרומם את עולם העשייה אל הקודש. מלך מה זה? אז אל תתבלבל, הוא לא דתי. המילה דתי, כמו שמסביר הרב בן למהלך האידאות, היא תוצאה של הסתלקות אור השכינה. אז כל התורה הפכה לדתי. זה מין כזה אחד, יש לו כללים כאלה שהוא חונק את עצמו, ואי אפשר לנהל מדינה מודרנית עם דתיים כאלה, כן? אבל ברגע שאתה מבין שזה אור חיים, וזה אור השם, ושערי הלב נפתחים, ומתחילה התורה להפוך להיות תורת חיים, והאור מאיר ככה שהוא מתחיל למלא את כל המציאות, עד שהחמור של רבי פנחס בן יאיר יודע לזהות אם זה מאוסר או לא. אומר רב צדוק, למה? כי הקדושה, כתוב שיעקב אבינו תיקן את ממונו. מה הכוונה? אומר רב צדוק שקדושת יעקב אבינו כל כך התפשטה, כל כך התעצמה, כל כך התרחבה, שגם כל שאר מידות חייו, ומה שאפילו מחובר אליו בקניין, כמו החמור שלו, יודע לזהות מה שאנחנו לא יודעים לזהות, אם זה מאוסר או לא, רק מלהסתכל על האוכל. זאת הקדושה שאנחנו שואפים אליה. לא להתחיל לעשות, דת זה בבית מדרש, יש שירותי דת, שירותי דת. מה, יש גם שירותי חיים? מה? אנחנו רוצים להביא את תורת הרב שהיא תעשה את המהפכה הזאת בעם ישראל, שעם ישראל היום צמא בכל מקום לעליית מדרגה במהלך הגאולה. כבר לא מסתפקים במדינת ישראל ככה באור המצומצם שלה, רוצים את השלב הבא של הגאולה. וזה מה שגורם לכולם לא להבין אבל לסבול את כל הצמאון הזה שלא מקבל את ריוויו מחוסר דעת. ואנחנו צריכים להוציא את הדור הזה מעניות הדעת, משום שמצד זרימת החיים הדור הזה נמצא במקום אדיר נפלא, ולעומת זאת מצד הדעת הדעת שלו הוא נמצא במקום קטן ומצומצם. אז הוא כאילו עם חיות שיכולה להביא נבואה ודעת שלא מספיקה לכיתה א', כי אתה יכול לפתוח לו חומש ובחיים הוא לא ראה חומש. הוא לא ראה חומש. לפני איזה 20 שנה היה מישהו שהוציא מכל החינוך החילוני, אין כמעט יהדות, אפס. הם גדלים, הם לא יודעים מה זה חומש, מה זה אונקלוס, מה זה רשי, לא יודעים כלום. ואני לא אומר את זה מהאוויר, אלא בשטח, מעבודה בשטח, ממש בשטח. במשך למעלה מעשור לימדתי ילדים חילונים בגיל בר מצווה, בהתנדבות, עשיתי להם קבוצות, לימוד וזה, ואני כל פעם שואל, ילדים, מי יודע מה זה פרשת שבוע? לא מה הפרשה, מה זה? אף אחד לא יודע. מה זה הביטוי הזה? אני פותח חומה שהם לא יודעים איך הוא נראה. פעם ראשונה בגיל 12-13, אצל איזה משוגע אחד שבא בהתנדבות ללמד אותם, הם פתאום מתוודים איך נראה חומש. היה לי אחד, קראו לו קוק. אני מגיע למטבח בבד 10, שנה נכנסים, תורנות מטבח, נכנסים פנימה, הוא מסתכל ככה. מה זה? אתם יודעים, מטבח צבאי זה לא דבר הכי מרתק, כן? פשוט, מה שצריך. מה זה? מה זה? אמרו, טוב, אחי, מה קרה? מה ראית? אומר לי, מה זה? בשרי חלבי. פעם ראשונה בחייו, הקוק הזה, פעם ראשונה בגיל 18 שהגיע לבד 10, ראה בשרי חלבי. טוב, זו דוגמה קיצונית, אבל עדיין אנחנו מוכרחים להתעורר, והעבודה היא על ידי לימוד תורת הרב. מישהו יגיד, שמע, אבל תורת הרב, לפני שנמשיך לזה, בוא ניקח עוד הבנה אחת, ואני רוצה רגע אחד לומר משפט. פטירתו. שהרב אליהו יוסף שר ישוב, הכהן, זכר צדיק לברכה, היום בג' אלול, קטונתי מלהגיד, אבל בעיניי היא מבטאת מעבר של דור. הוא היה האחרון שעוד לחץ וישב על ברכיו של מרן הרב זצ"ל. כשאני לחצתי לו את היד כאן בבית מדרש הזה, שמבדל חיים ארוכים, מאוד התרגשתי, אתם יודעים למה? כי כשהחזקתי לו את היד, אמרתי לעצמי, היד הזאת החזיקה את היד של הרב. אני מחזיר עכשיו יד של יהודי, שלחץ את היד של מרן הרב זצ"ל, ככה, לחץ את היד, ישב לו על הברכיים. זה היה בשבילי איזו התרגשות מיוחדת, אתה מדבר עם יהודי, נוגע ביהודי, שממש ישב על ברכי הרב. והיום אמר הרב דרוקמן, זה, שיבדל חיים ארוכים, זה היהודי האחרון שעוד ראה את מרן הרב. וזה בעצם מבטא מעבר של דור. ואנחנו ביום הזה זוכים לעשות את הכנס שלנו של רוח ירושלמית, כשאנחנו צועקים את הצעקה השמחה, הטובה, המהירה, להתעורר, התעוררי, התעוררי, קיבה עורך, קומי, אורי, כבוד השם עלייך נגלה. זהו, הגיע הזמן. מה, אנחנו נמשיך ככה להישאר עם עיניים מטושטשות. עם ישראל צמא, כל מקום שהתורה הזאת מגיעה, כולם מתעוררים, כולם מתלהבים, וזה מה שצריך לעשות היום. אבל אני רוצה להגדיר בצורה מאוד ברורה, מה החידוש שאנחנו מביאים בכל זאת בפרשנות של תורת הרב? אז החידוש הוא שמצד אחד אנחנו הולכים יותר פנימה, להבנת הנסתר שבתוך התורה, ומצד שני אנחנו הולכים יותר החוצה להראות איך התורה הזאת מתקנת את עולם המעשה לפרטי פרטיו, כולל התייחסות לסוגיות כלכליות מפורטות וספציפיות. אז החידוש הזה בעצם זה ארכיב במקום ההולך, מין חיבוק, יותר פנימה, יותר החוצה. מה, למה? אז דבר שאני אומר לכם בשיעורים, ברוך השם, בלי עין הרע, יש פה אנשים מהרבה מאוד מקומות, ברוך השם. אני אומר לכם את זה בשיעורים, והיום מצאתי אצל הרב את המשפט הזה ככה, בתוך פסקה. בואו נראה את זה ביחד, מקור י', קובץ ג', פסקה נון זין. אומר הרב, בשכל הטבעי נמצא התוכיות הפנימית של הטוב. כמו בשכל של טבעיות, של עצמיות, שכל טבעי של העולם, יש פנימיות של טוב. אבל שימו לב את המשפט הבא. אמנם חסר לו הכוח של פנימי פנימיות, שהוא יורד עד חיצוני החיצוניות. כדי לקרוא לכל דבר בשמו, וזה נמצא רק בשכל האלוקי. עוד פעם, חסר לו הכוח של פנימי פנימיות, שהוא יורד עד חיצוני חיצוניות. הנה לכם בדיוק מה שאנחנו לומדים שוב ושוב כבר כמה שנים בשיעורים הקיימים, ובעזרת השם אנחנו צריכים להפיץ את הבשורה. יגיד מי שיגיד, אבל אני לא מבין מילה ברב קוק, לא נאריך בזה עכשיו, אני רק רוצה שתראו מה הרב אמר על התורה שלו. תראו איתי יחד במקור י' ובזה נסיים, קובץ ג' פסקה רשנותת, אומר הרב, לא לחינם נטע בי אלוק הכל הנפשות, את התשוקה התדירית לכל נסתר, לכל נאצל ונשגב. ולא לחינם הביא אני לארץ ישראל. ולא לחינם יצר בי רוח, אומץ וטוהר פנימי. כל אלה נטעו בקרבי כדי להשתמש בהם להאיר לעולם. עכשיו תקשיבו טוב, אחי ורעי השותפים לדרך, אומר הרב, ליצור ספרות מלאה, אור רזי תורה, פופולרית ושווה לכל נפש. שאני התחלתי עם החוברות, שברוך השם, יש פה ברכת זקן קיבלנו, וברכת גם אתה כבר זקן, הרב שר, כן? מתחיל, תהיה צעיר. אז שקיבלנו פה את הברכות האלה, אמרתי לעצמי, כשאני התחלתי את הדרך, חוברת ראשונה היה שיעור בית לחם יהודה. אז משה עזר, הוצאנו חוברת. לא ידענו, מה זה הדבר הזה? כן יעבוד, חשבנו בכלל לא כדאי, הוצאנו. באו אליי מזקני הרבנים, אמרו לי, תשמע, חוברת נורא יפה, אבל מה זה הלשון הזאת? מה זה העממיות הזאת? כאילו, לא יודע, צריך, אתה יודע, כותבים לא כמו שמדברים, התחילו ככה, לא היו רגילים. לא רגילים שחוברת יוצאת בתורת הרב קוק, השיעור, ברוך השם, ברכת שמיים, והוא כתוב בצורה עממית. ממש ככה זזו בכיסא, לא ידעו איך לאכול את זה, לא ידעו איך לאכול את זה. אגיד לכם את האמת, לא שאני החלטתי, זה מה שנקרא הקדוש ברוך הוא שלח מתנה. אז אני לא ידעתי מה לעשות, כי הזקנים אומרים לי ככה, היה אחד מהזקנים, כל מיני זקנים, אבל אחד אני נזכר עכשיו, שבא ואמר לי, תשמע, אני אגיד לך, האמת היא שגם הוא בהתחלה, אבל התעשת, בא ואמר לי, תשמע, העבודה שאתה עושה, זה להביא את התורה של הרב לעמך ישראל, וזה העבודה הכי חשובה, תמשיך ככה. הוא מראשוני התלמידים פה, ממחדשי הישיבה פה, הרב שלמה גילת, הרב שלמה גול היה נקרא, הרב שלמה גילת, שייך ימים ושנים. הוא אומר לי, תמשיך ככה, אתה מוריד את התורה של הרב לעמך ישראל. רבותיי, המילה פופולרית, לא אני שכתבתי, זה כתוב אצל הרב. ספרות מלאה אור רזי תורה, פופולרית ושווה לכל נפש, אבל אני מוסיף, בלי להוריד מהעומק שלה, בלי למרוח ובלי לטייח את האמת. כמו שהרב כותב בתחילת תורת הקודש חלק א', האמת הנטבעת מכל, הוא אומר לפעמים מקטינים את האמת כי אתה חושב ככה זה יהיה יותר פופולרי, ואתה מונע מעמך ישראל את מה שהוא צמא אליו. תן לו את התורה שהוא צמא, אל תעשה לי אותה פופולרית, תעשה אותה כמו שהיא, רק בהסברה טובה, בהסברה שנכנסת לאוזניים. בסדר? אבל בלי להקטין את האמת. וזה אומר פה הרב, ספרות מלאה או רזי תורה, פופולרית בשבה לכל נפש, מלאה שירה וגבורה, חמושה בשכל טוב, ביקורת נאמנה, להרים קרן לעם השם, ולתשועת עולם אשר החלה לזרוח לו בארץ ישראל. מה כתוב פה? שאל הרב הנזיר, ובזה נסיים, כפי שהוא מביא במבוא לאורות הקודש. שאל הרב הנזיר את מהר"ן הרב. הרי לכאורה, הרב מביא פנימיות תורה, והם הוריד אותה אלינו. גם החסידות של הבעל שם טוב עשתה את זה. גם הם הורידו פנימיות תורה, לעמך ישראל. אז במה שונה, מה הרב ייחודי לעומת החסידות? מה הרב מוסיף? כאילו, הרב הרי בתקופה יותר מאוחרת. אז בוודאי הרב פה מוסיף משהו. אז מה הרב מוסיף? מה המיוחד בתורה של הרב? ענה לו הרב, אני בונה האומה. מה פירוש? כל התורה שלי מכוונת לבנות את עם ישראל מחדש בארצו, במדינתו. וזה הסיפור שלנו ברוח ירושלמית, שפה הרבה מאוד אנשים, כל פעם אני מסתכל על ההוא, עובדים, עושים, עמלים. יש פה יהודי, אמר לי, תביא לי, 100-200 עובר ביישובים. יש פה יהודים שנוסעים לכל מיני ערים, מחלקים בעצמם. ואני מוכרח לומר, כבוד הרב, תדעו לכם, דוגמה יוצאת דופן, ללמוד ממנה מוסר. כשהתחלנו את הדרך, אני אקבל פתאום דואר אלקטרוני מהמועצה הדתית, גבעת זאב, וכבוד הרב, עם כל הכבוד שלו כזקן, לא מתחיל לעשות משחקי כבוד. הוא כותב לי, תשמע, אני מאוד מבקש לקבל את החוברות אליי, ולשלוח לי אותם באופן קבוע, וזה מגיע למועצה הדתית, והרב דואג לזה שיחלקו בבתי הכנסת, וברוך השם, עם עוד מסייעים לפעמים שצריך להעביר וכו'. וזה דוגמה שאפשר ללמוד מכבוד הרב. היה אפשר להגיד, זקן ואינה לפי כבודו, חס ושלום, כן, בדברי תורה, אבל בכל זאת, זקן, אולי לא לפי כבודו, לא עושה שום חשבון, תשלח לי ואני מפיץ. כל שכן, אנחנו כולנו בעבודה הזאת, כמה אנשים מצטרפים, עוד ועוד, והזרם גובר, כמעט אחד או שניים ליום, עוד מצטרפים, וכל רגע מגלים את השיעורים. אבל זה אני אשאיר כבר לאנשי המעשה לדבר. אבל אנחנו צריכים, רבותיי, לדעת שהיום הגיע הזמן לזה, שתורת הרב קוק תיכנס לכל תחומי החיים, תעמוד במרכז ההוויה הישראלית, ותאיר את החזון הגדול שעם ישראל היום במדינת ישראל כל כך צמא אליו.